שלום לכולם, מה שלומכם? אפשר לסגור שם את הדלת? נוכל להתחיל, תודה רבה, יישר כוח. פרשת תרומה, תשפ"ו בעזרת השם. פרשת תרומה, אנחנו מתחילים לפגוש את בעצם את הבית של הקדוש ברוך הוא, את הבית של השם. והבית מורכב מהבית, מהאוהל, האוהל עצמו של המשכן. אז בשנים קודמות קצת דיברנו על האוהל, על המשכן עצמו. והבית מורכב גם מכלים. כן, כלי המשכן, והשיעור היום אנחנו רוצים לעסוק באחד מהכלים, זה לא נכון להגיד את זה, הכלי הכי חשוב, לא אחד מהכלים, הכלי הכי חשוב בעצם, שנמצא במשכן, שעומד במשכן, שזה כמובן הארון, כן, ארון הברית, שזה הכלי, בסופו של דבר, כל הכלים הם עליונים ואלוקיים ונשגבים ביותר, אבל הארון בסוף זה נמצא בקודש הקודשים, כן? ובעיקר אנחנו רוצים לעסוק לא רק לא סתם בארון, אלא בבדים של הארון. בסדר? בבדים של הארון. מה זה הבדים? קודם כל, רק שנבהיר את הזה. הבדים זה מוטות. בדיוק, מוטות. לא עמודים, אלא מוטות, נכון. יש לו לארון, כמה בדים יש לארון? יפה, 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 זו תשובה מלאה, כן, ואיך אנחנו נוגעים להגיד שתיים, נכון? אבל אם שואלים אתכם שאלה, כדאי להגיד, תגיד מחלוקת, אחרי זה לחשוב, יש מחלוקת או אין, נכון, תשובה מחלוקת. בעיקרון יש, לא רוב השיטות אומרת שתיים, נכון? זה הדרך המקובלת, יש תוספות שאומר שיש יותר וזה, אבל אז אנחנו נלך עם השיטה הזאת של שתיים, יש שתי בדים לארון, שלכאורה התפקיד שלהם זה לשאת את הארון, בסדר? אז הנושא שלנו זה על בדי הארון, בדי הארון שהם עכשיו יש עוד כלים שיש להם בדים, שיש להם בדים. איזה עוד כלים? השולחן ומה עוד? השולחן והמזבח. איזה מזבח? שתי המזבחות, בסדר? שולחן, מזבח העולם, מזבח הקטורת. גם להם, גם מזבח העולם, יש להם גם כן בדים שהם גם כן אמורים לשאת אותם, כן? אבל יש ציווי מיוחד בבדים של הארון, נכון? הבדים של הארון הם שונים משאר הבדים, שונים משאר הבדים, וכמו שהם שונים גם בציווי, והם שונים בעוד כמה דברים, שבעצם אנחנו רוצים קצת לבוא ולהעמיק בנושא שלהם, ונראה שזה מדמה דברים, כן, מאוד מאוד ככה יסודיים, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בקשר של כל אחד עם הקדוש ברוך הוא, של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו נלמד בעזרת השם. קודם כל, מה הציווי עם ככה המיוחד של הבדים? לא יסורו ממנו, כן? בואו נימק קצת את הפסוקים של התורה. התורה אומרת לנו, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. השקומות, המידות של הארון, וציפית אותו זהב טוב, ובאתם מחוץ לצפנו, ועשית לו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבע טבעות זהב נטל, ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלוע אחת, שתי טבעות על צלוע שנית. אז הטבעות האלה בעצם, בהם מכניסים את הבדים האלה. כן? ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב. והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, נשאת את הארון בהם. אז כן, הבדים, איזה המוטות האלה, ומה התפקיד שהתורה מייעדת להם? לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. כן? ובטבעות הארון יהיו יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, ועשית כפורת זהב טוב, מתי וחצי רוחבה, מתי וחצי רוחבה. אז התורה מצווה אותנו בציווי ייחודי לארון, לא יסורו ממנו. אסור להסיר את הבדים מהארון. כלומר, הארון תמיד נמצא עם הבדים שלו. מה שלא נמצא בשום כלי אחר, גם במזבחות וגם בשולחן שיש להם גם כן בדים, אז הבדים מוצאים אותם מהטבעות, מוצאים אותם בשעת החנייה, שמים את זה בצד וזה, ואחרי זה בשעת המסע שמים את הבדים ונושאים את הארון עם הבדים. לא את הארון, סליחה, את הכלים האלה עם הבדים. אבל בארון יש פה איזשהו ציווי מיוחד. מה הציווי המיוחד? שהבדים הם נשארים קבועים. קבועים בתוך הזה, בתוך הארון. אסור להוציא אותם ממנו. כן? משהו מאוד, מאוד ייחודי לכלי הזה. אם מתבוננים עוד קצת, אז רואים שגם כן הבדים, כן, הבדים נמצאים פה בפסוק, מתי התורה אומרת לשים אותם? איך אומרת, איך סדר העשייה? בעצם לעשות ארון, לעשות טבעות, ואז לעשות לו בדים. אחרי זה, מה כתוב אחר כך? לא, אחרי בטבעות הארון, והבאת את הבדים בטבעות, כן, פסוק י' ד', להביא את הבדים בטבעות, בסדר? והבטבעות לא אסור ממנו, ואחר כך מה לעשות? ונתת אל ארון את העדות, ואחר כך את הכפורת. כפורת זה המכסה שעל הארון, שכולה זהב, כן? כפורת כולה זהב. אז אחרי, כלומר, מה רואים בעצם מזה? שהסדר הוא אפילו לפני ששמים את העדות, העדות זה הלוחות, לפני ששמים את הלוחות, ולפני ששמים את הכיסוי, את הכפורת, שמים את, את הבדים. מה זה קצת אומר לנו בעצם שיש פה? שהבדים, תבינים, הם, יש להם איזשהו תפקיד, חלק מהארון, יפה. כאילו, זה חלק מה, זה הארון לא שלם. כאילו, מתי שמים הרי את, את הלוחות בפנים? כאשר הארון נשלם. אז כאילו, לכאורה, אם הבדים היו רק לי למה, לנסיעה, אם הוא רק לי לנסיעה, אז היה צריך לשים אותם בסוף. כלומר, הם לא עיקריים בארון. כלומר, תאר את הארון, אחרי זה תשים בתוכו את העדות, תשים עליו את הכפורת, תסגור את החלק הזה, ואז תבנה את הבדים. אבל לא, קודם כל בונים את הבדים עוד לפני העדות והכפורת. זאת אומרת שזה חלק המבנה של הארון איננו שלם עד שיש בו בדים. זה לא כמו הבדים של השולחן ושל המזבחות, זה משהו עקרוני, משהו מהותי בתוך הארון. בסדר? אז זה הציווי המיוחד הזה של הבדים, אנחנו צריכים לנסות, כן, להבין אותו, ונראה שיש בעצם בבדים האלה של הארון, חזל אומרים לנו שתמון בהם דברים עמוקים ביותר, כן, כמו שאנחנו נדבר, שהמקום הזה, כאילו הרי איך זה הולך הבדים, הם בעצם, הם תופסים את כל האורך של את הרוחב של הארון, ואז הם יוצאים החוצה, כן? הם יוצאים החוצה כך, כדי שאפשר לשאת, משתי הכיוונים שלו. אז יש בין הארון, לשבין שתי העמותות האלה, הבדים, יש מרווח של מקום. המרווח של המקום הזה, הוא מקום מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד, המרווח של המקום הזה, בין בדי הארון. כמו שאנחנו נימד. קודם כל, אבל לפני, ככה, לתת הסבר מצד כן, מצד הפשט של הדברים, למה לא להסיר את הבדים מהארון, מהציווי הזה, שהאיסור להסיר את הבדים מהארון, כן? אז קודם כל זה אחד מתרי"ג מצוות, זה אחד מתרי"ג מצוות, זה המצווה הזאת, הרמב"ם מונה אותה, החינוך מונה את המצווה הזאת, כן? לא להסיר, מי שמסיר את זה עובר בלב, כן? תראו את ספר החינוך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל, אומר, שלא להוציא בדי הארון מתוך הטבעות, זה המצווה, שנאמר בטבעות אהרון יהיו עבדים, לא עשו ממנו. זה מצווה, מתארג מצוות, מצוות לב. מה הסיבה? משורשי המצווה, לפי שהארון משכן התורה, והיא כל עיקרנו וכבודנו, ונתחייבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר בכל יכולותינו. אז הארון זה באמת הכלי הכי מכובד, הכי חשוב, הכי נשגב בין כל הכלים. צריך לתת לו כבוד. כבוד מיוחד, הארון, כן, הוא משכן התורה, התורה זה הקשר בין הקדוש ברוך הוא אלינו, התקשר אלינו דרך התורה. צריך לנהוג בו כבוד והדר. על כן הצטווינו לבן נסיר בדי הארון ממנו. למה? למה זה? פן יהיה צריכים, תראו איזה, זה כאילו הוא עושה פה איזשהו גזרה כזאת. פן יהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, ואולי מתוך התרדה והחיפזון לא נבדוק יפה להיות בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס ושלום ייפול ואין זה כבודו. אבל ביותם מוכנים בו מוכנים לעולם, ולא עשו ממנו, עשה אותנו חזקות הרבה, ולא יראה תקלה בהן. יש איזה חשש שלא חס שלום תיקח במהירות, בפזיזות, תפיל את הארון. לא הכבוד של הארון. הארון זה משהו שאתה לא יכול לפגום אפילו בקיוזה בכבוד שלו. כן? זה מה שהוא מסביר כאן. מצד הכבוד של הארון. אבל מה אנחנו רואים בתוך הסבר הזה עוד משהו? שבעצם מה הבדים אם ככה, שהם נמצאים תמיד על הארון, אז מה הם מסמלים בעצם את מה? שהארון הוא תמיד מה? זה אמרנו יש, נכון, אבל הארון תמיד מה מוכן? הוא מוכן לדרך, תמיד מוכן לדרך. זה עוד סיבה שיש, תבינים? קודם כל פה הוא מסביר זה מצד שחס שלום לא יהיה תקלה, שנפיל את הארון בטעות, אם לא נצטרך לצאת בחיפזון, לא בדקו את זה בחיל חימוש, לא עשו לפני זה בדיקה חקרה טובה לטבעות, לראות שזה מספיק מהודה, ויפילו חס שלום את הארון. רגע, שנייה, קודם כל אני אומר מה ש... באיפה? שנייה, רגע נגיע לשם. קודם כל החינוך אומר שלא יחד שלא נפקום בכבודו. סיבה נוספת שדיברנו עליה מקודם, שזה בעצם, זה הצורה של הארון, כמו שאמרנו, תראו אותה, הוא אומר פה, ואותה עם אחר, שכל כלי המקדש, כן, צורתן מחויבת לרמוז עניינים גדולים עליונים, כדי שיהיה האדם נפעל לטובה מתוך מחשבתו בהן. צריך לצייר בראש, ככה, תיאור של כלי המקדש, איך הצורה שלהם, כשאתה מצייר את זה בראש שלך, בדמיון שלך, זה פועל עליך, כן, פועל עליך דברים חיוביים, דברים כאלה, רוחנים פנימיים לתוך הנשמה, מזריק לך, מזריק לך רוח, מזריק לך אמונה, אלוקות לתוך הנשמה. אז לכן, כן, כלי המקדש צורתן מחויבת לרמוז עניינים גדולים ועליונים, כדי שהאדם נפעל לטובה מתוך חשבתו בהן, ורצה האל לטובתנו שלא תיפסד אותה הצורה אפילו לפי שעה. שלא תיפסד הצורה של אהרון אפילו לפי אותו שעה. כלומר, מה שלמדנו מקודם, שהבדים של אהרון הם לא רק כלי נשיאה, הם חלק מהאהרון. חלק מהאהרון יש פה, בסדר? זה לא רק, זה חלק אינטגרלי מהאהרון, ולכן הצורה שלהם, הדמיון שלנו בהם, משפיע עלינו, כן, פועל עלינו לטובה, כן, מרומם אותנו, משנה אותנו, מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. יפה. אז זה בעצם שתי הסיבות שהוא הביא כאן. עכשיו, אבל אמרנו בתוך הסיבה שלו, שהוא אמר מצד, או מצד כבוד אהרון, או מצד עצם הצורה של אהרון, כמו שאמרנו מקודם, אז יש פה, מצד כבוד אהרון, שהוא אמר שאהרון תמיד צריך להיות מוכן לדרך. אז פה אפשר כן, לתת אותם נוסף ככה, לפני שככה יותר ניכנס לעניינים העמוקים של זה, אבל שהבדים של אהרון, למה הם לא יסורו ממנו לעומת שער הזה? כי יש הבדל בין מה שמייצג אהרון, למה שמייצג השולחן, מה שמייצג המזבח, מה שהם שייכים אליו. אהרון בעצם את מה הוא מייצג? הוא מייצג את התורה. לא, התורה שוכנת בקרבו. אנחנו נראה שהוא לא רק מייצג את התורה, הוא בעצם כל השראת השכינה עוברת על דרך אהרון. זה עוד מעט נדבר על זה. אבל הוא מייצג את התורה, לוחות הברית נמצאים בתוך אהרון, וגם ספר תורה שכתב משה נמצא שם. אז אהרון בעצם נושא את התורה, כמו שהסביר לנו ספר החינוך גם, נכון? אז יש איזשהו התבוננות קצת שבאה ואומרת, התורה היא תמיד צריכה להיות מוכנה. התורה היא, הכוח שלה, או המהות שלה, זה להיות מה? להיות, לצאת החוצה. לצאת החוצה, כלומר, לפעול על החיים, לפגוש את החיים, לפגוש את החיים, ולעצב את החיים. כן? ובכל מקום שעם ישראל, כן, צריך ללכת, אז התורה צריכה לצאת איתנו החוצה. היא לא רק נשארת, זה תמיד מוכן לתנועה, תמיד בהכנה לדרך. כמה התורה? תמיד בהכנה לדרך. תבינית שלא כמו השולחן. השולחן, נגיד, השולחן, מה הוא מבטא? הוא מבטא השולחן את העושר, העושר אבל של מה? העושר של מלכות ישראל, כאילו העושר של כלל ישראל. בסדר? נכון שגם העושר הפרטי מגיע מהשולחן, זה גם קשור לזה, העושר הפרטי בסוף נגזר מזה. אבל בעיקר זה כאילו העושר של הכלל, העושר של... ומלכות ישראל היא שייכת דווקא למקום מסוים. דווקא ל... כן, ככה הנציב כותב, דווקא לגבול מסוים. איפה ארץ ישראל זה שייך השולחן. בסדר? וגם המזבח זה מקום העבודה. זה גם איזה... טוב, אז יש בזה אולי בחינות אחרות, אבל תמיד, התורה היא תמיד צריכה להיות בכיוון שהיא, בכל מקום שעם ישראל הולך, התורה הולכת איתו. אנחנו הולכים לגלות, התורה הולכת איתנו, והיא בעצם מסדרת לנו את הסדרים של החיים לפי המצב שאנחנו נמצאים בו. בין אם זה בארץ, בין אם זה בחול, בין אם זה בכל מקום ובכל שלב בחיים של כל אדם. לכן כאילו, זה ביטוי כזה סימבולי, ככה, הרש"ר הריש"ה מסביר פה כל מיני דברים כאלה, שהתורה היא מעבר לכל גבולות מקום. והיא תמיד צריכה ללוות אותך, את הפרט ואת הכלל, כן, בכל מקום שאנחנו הולכים, תראו פה קצת מהרש"ר הריש, נקרא פה קצת מהמילים שלו, תראו באמצע שהוא כותב, אולי בהתחלה שלו, הבדים לא היו רק מכשירי הובלה, זה מה שדיברנו מקודם, הבדים של אהרון, שהשתמשו בהם באורח זמני בשעת ההובלה, אלא לא שרו ממנו, הם לא שרו ממנו, חלק אינטגרלי מהארון, והמסיר בדי אהרון לוקה, הבדים היו חלק מהותי מתבניתו הסימבולית של אהרון. עד כדי כך שלפי משמעות הכתיב, היה צריך לקבוע אותם בארון, עוד בטרם ייתנו בו את העדות, ייתנו בעליו את הכבוד, כמו שהסברנו. בדי אהרון מסמלים את הייעוד, ואת התפקיד, לשאת את אהרון ואת תוכנו בשעת הצורך, גם מעבר לגבולות מקום. הוא לא רק נשאר במקדש, במשכן, התורה צריכה להתפשט לכל מקום שצריך אותה. בסדר? זה מה שהוא מסביר פה, על ה... כן, כמה שורות אני מדלג, נוכחותם התמידית של הבדים, מידע על כך שתורת השם אינה קשורה וזקוקה לשום מקום מיוחד. כן, אלא תורה השם צריכה להיות בכל, להתפשט על כל המציאות. נכון, אבל עדיין היו שתיים שנשארים תמיד. גם לשיטה של ארבע היו שתיים שנשארים תמיד, עדיין. תמיד הם נשארים, גם לשיטה של ארבע. מוכנים לתנועה ככה, נכון. לא, אבל זה ביטוי, זה ביטוי לדבר, לא עכשיו, החינוך הסביר את הצודק כמו שהחינוך, אבל בבית המקדש צריך לקפל את האוהל, לוקחים את הארון החוצה, הנה כמו שלוקחים אותו למלחמות מול פלישתים, בסדר? אתה לוקח אותו החוצה בלי לקפל את האוהל, אתה רק לוקח אותו, את הארון, בסדר? טוב, אבל פה זה גם ביטוי סימבולי כזה, שבא ואומר, התורה תמיד מוכנה לצאת לדרך, טוב, בואו נתקדם אבל. אז זה בעצם ככה, לתת לנו איזשהו רקע על הבדים, ולראות שהם חלק ממשהו בלתי נפרד מהארון, אבל באמת, הבדים האלה הם לא, יש בהם מאוד רבדים מאוד מאוד עקרוניים. תראו, מאיפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? דרך המקדש או המשכן, אבל באיפה? מעל הארון. הארון זה כלי שבו שורה השכינה. הקדוש הוא מדבר עם משה מהארון, מהארון הברית. אבל מאיפה מהארון? איפה? מעל הכפות, מבין שני הקרובים. נכון, ככה כתוב, ואתה אומר שני הקרובים, נכון. אבל במדרש גם כתוב שהוא גם מדבר איתו, גם מבין שני הקרובים, וגם מבין שני בדי הארון. זה כתוב מבין שני הקרובים, כתוב בתורה. אבל תראו את המדרש בראשית רבה, תראו מה אומר בראשית רבה, הווה כשהוא רוצה, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, נמצא בכל מקום, וכשהוא רוצה היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון, מבין שני בדי הארון. אז שני בדי הארון זה מקום כזה, שגם דרכו, מלבד, כנראה זה גם וגם, לפעמים כך, אני לא יודע בדיוק מתי כך, מתי כך, אבל אנחנו עם שתי מקורות, מצד אחד מבין שני הקרובים, מצד גם מבין שני בדי הארון, הקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש ביטוי שמופיע בהרבה הרבה מפרשים, רבנים שדענו על הדבר הזה, שביטוי כזה שאיך הוא נקרא, שהקדוש ברוך הוא צמצם את שכינתו, איך כתוב שם, אתם מכירים את המשפט הזה? הקדוש ברוך הוא צמצם את שכינתו בין שני בדי הארון. כי זה הצמצמות השכינה בין בדי הארון. מה זה המקום המיוחד הזה? למה בין בדי הארון? מה מתרחש שם שהשם מדבר דרכו אל משה, כן? ושבעצם הוא גם צמצם את שכינתו שם. אז נראה עוד דבר. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא מצמצם בין שני בדי הארון, חז"ל מספרים לנו שגם שעם ישראל הצטמצם בין שני בדי הארון. עם ישראל הצטמצם בין שני בדי הארון. אנחנו מכירים כל מיני ניסים שהיו באיזה, היו של, היו מעבר לגבולות מקום. כן, כלומר שהמקום הוא לא הפריע, כן, המקום הגשמי לא הפריע הגבולות של המקום הגשמי לא הפריעו למה שהיה צריך לקרות שם. למשל מה? בבית המקדש מה היה קורה? היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, נכון? אתם מתרווחים רווחים, נכון? שם זה מעל הטבע, כן? אז זה, אבל עדיין, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אז זה איזשהו בחינה שהמקום הוא לא מקביל, הגבול לא מקביל כל כך בבית המקדש. יש מקום יותר חזק מזה? כן. איזה מקום יותר חזק מזה? בדי הארון. בדי הארון והארון עצמו, כן. הארון עצמו, על הארון עצמו בכלל נאמר עליו, שהארון עצמו הוא לא מן המידה, כלומר, הוא אמור לתפוס את כל המרחב של קודש הקודשים, אבל בכל זאת שנכנס הכהן הגדול, יש שם מקום, בזה, כן? הארון עצמו לא מן המידה. איך זה קורה? איך הדבר הזה מתרחש? שכאילו, הדבר הגשמי כאילו שלא תופס מקום בעצם, כן? הוא לא תופס מקום גשמי, כן? כלומר, משהו מעל הגבול כאילו מתחבר לתוך מה שבגבול. אז זה ארון עצמו לא מן המידה. אז אבל מה שקורה עם עם ישראל, שאמרנו בית המקדש, עומדים צפויים, תחמים ורווחים. בין בדי הארון מתרחשת מעלה גבוהה יותר. קורה אירוע חזק יותר. מה קורה בין בדי הארון? אז חז"ל מספרים לנו דבר מופתיע מאוד. אומרים שעם ישראל בא להיכנס לארץ, אז יהושע בן נון בירדן עצמו, בירדן עצמו, אני חושב שאפילו, אם אני זוכר נכון, זה אפילו בתוך הירדן. כלומר שהמים בירדן הרי עולים, כן? ככה הפקיעת הירדן זה לא היה לשתיים, אלא שהמים עולים כמו נד, בסדר? ואז שהם ככה בתוך הירדן, אז יהושע, לא זוכר אם זה היה ממש בתוך הירדן, בוודאי בחציית הירדן זה היה, יהושע עוצר את כולם, אומר להם, בואו כולם מגיעים, והוא אומר להם, תיכנסו, אלא תיכנסו, בין שני בדי הארון. בין שני בדי הארון, את מי? את כל עם ישראל! אתם מבינים, אם קודם אמרנו, בית המקדש, עומדים צפופים, משתחווים, רווחים, פה אומר לך, כל פעם ישראל, נכנסים בין שני בדי הארון. איזה דבר זה, איך אפשר לזה? זה מעבר למידה, זה מעבר לגבול. בדי הארון החזיקו את כל עם ישראל. אז אמרנו, השכינה מתגלית שם, אבל גם ישראל כולו מתגלה שם, בין שני בדי הארון. תראו את המדרש הזה, כן, אומר המדרש רבה ויקרא, זו אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה. כן, ודקבטה, ויאמר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה, רבונה אמר סקפן בין שני בדי הארון, אם אותם סקופים, רבי חמא בר חנין אמר סמן בשני בדי הארון, כנראה לא סקופים אלא בצורה אחרת, ורבא אמר צמצמן בשני בדי הארון, כי לפי רבא הוא קצת צמצם, הם היו צריכים להצטמצם קצת יותר, אבל לפי רבונה גם עמדו, אבל בכל מקרה גם בין צמצם אותם, גם אם היו סקופים, איך שזה לא יהיה, זה פלא, עד הוא דכתיב ואומר יהושע, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם, אמר להם מתוך שהחזיקו אתכם שני בדי הארון, יודע אני ששכינתי ביניכם. יודע ששכינתי ביניכם. בסדר? אז יש לנו כאן, אם ככה, אנחנו עושים ככה קצת להזדרז עם הדברים, אז תראו, מה למדנו מכאן? שהקדוש ברוך הוא מתגלה בין שני בדי אהרון, וגם שעם ישראל יכול להתכנס בין שני בדי אהרון. גם ישראל. מה מיוחד במקום הזה? שהוא מתגלה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו למשה רבנו, ועם ישראל מתכנס בתוכו, וכולם ביחד יכולים לעמוד בחציית הירדן, שזה בכלל פלא עצום, שאינו מן המידה, זה הרבה אינו מן המידה יותר מאשר בית המקדש, כן, מאשר יותר מבית המקדש, הדבר הזה. כן, שבית המקדש זה היה מדרגה של רק עומדים צפופים, צ'רמים רבוחים, פה זה כל עם ישראל נכנס בפנים. אז רואים מכאן שככל שהמקום הוא יותר כאילו, כן, יותר קדוש, כן, יותר נשגב, אז ממילא הדבר שהוא מעבר למידה יותר מתגלה בו, כן, החוסר גבול יותר מתגלה במקום הזה, יותר מתגלה במקום הזה, כן, ככה מסביר פה רבי נחמן, תראו רבי נחמן מלכותי ההלכות אומר לנו ככה, תסתכלו פה בממשך המקורות, כי הבית המקדש הוא בבחינת מועט מחזיק את המרובה, מועט מחזיק את המרובה, ששורשו מבחינה למעלה מן המקום, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, עומדים צפופים ומשתחווים רבוחים, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שעלין בירושלים. זאת אומרת, כאילו, גם ירושלים יש בבחינה כזאת עם מועט שמחזיק את המרובה, כלומר גבול שמתחבר לבלתי גבול, למעבר לגבול. בירושלים זה לא אמר לי המקום, אדם צר לי המקום. אחרי זה מגיעים לבית המקדש, זה מדרגה מעבר. זה עומדים צפופים ומשתחווים רבוחים. מגיעים לארון, זה מדרגה מעבר. כל בני ישראל יחסים בין בדי ארון. לבדי ארון, מגיעים לארון עצמו, זה בכלל אינו מן המידה. כן? כל שאתה הולך ומתעלה, כל שאתה הולך ומתעלה בקדושה, ככה, המפגש בין הגבול למה שמעבר לגבול הולך ומתעצם, אתם מבינים? כל שהולכים ומתקדמים בקדושה, גם המפגש של הגבול למה שמעבר לגבול הולך ונהיה יותר עוצמתי, יותר חזק, יותר דומיננטי. תראו איך מסביר, כי ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש וקודש הקודשים, ששם כל העשר קדושות הם סמוכים ביותר לבחינת למעלה מן המקום. ועל כן הם בבחינת מעט מחזיק את המרובה. ועל כן אין שום מקום צר בירושלים. והבית המקדש הקדוש ביותר, שם היה ביותר בחינת מאוד מחזיק את המרובה. יותר מארץ ישראל בירושלים. בחינת עומדים צפופים משתחווים רבוחים. ובין שני בדי ארון היה עוד יותר ויותר. בחינת מחזיק את המרובה. כי כל ישראל נכנסו שם, כן? בין שני בדי ארון, כמו שאמרו, בתי זכרם וכך. ופירש רשי, צמצם כולם בשני בדי ארון. עכשיו הוא מסביר למה, כי אבן שתייה שהיה בבית המקדש, משם מושתת העולם ומשם נתפשט המקום של כל העולם כולו. אז זה כאילו הגרעין של העולם, הזרע של היסודות של העולם, זה המקום הזה של הארון ושני בדי הארון. שני בדי הארון, שם נמצאת אבן השתייה שממנה מושתת העולם. והנקודה של האבן שתייה הוא בתכלית המעלה של בחינת מועט מחזיק את המרובה, כי שם באותו הנקודה כלול המקום של כל העולם כולו. כי האבן שתייה סמוך לבחינת למעלה מן המקום שמשם יצא נקודות האבן שתייה, שנקודות מקום העולם. בחינת וישת עליהם תבל. היינו אבן שתייה שמשם הושתת העולם. אז יוצא ששני בתי אהרון זה בעצם, אמרנו, זה מקום המפגש, כאילו שהאין סוף, כאילו מה שמעבר לכל מקום, מעבר לכל גשם, מעבר לכל גבול, מתחבר אל הגבול. מתחבר אל הגבול. כן, מתחבר אל הגשמיות, מתחבר אל הצמצום, מצמצם את עצמו, מצמצם את עצמו שמה, מצמצם את עצמו במקום הזה של אבן השתייה. ומה המקום של אבן השתייה? זה שני בדי אהרון. שני בדי אהרון נמצאים שמה, על אבן השתייה, אהרון עומד על אבן השתייה, שני בדי אהרון נמצאים שמה. אז שמה זה המקום שממנו הושתת העולם, כלומר שבעצם הקדוש הוא כאילו, שהוא אין סוף, הוא מעבר לכל הגבלה, לכל תיאור, לכל מה שאנחנו מסוגלים להכיל, הוא מצמצם, 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 מצמצם את עצמו, עד שמגיע לבחינות של העולם הגבולי שלנו, ואת עולם הגבול הוא מתחיל ובורא, בורא את עולם הגבול. אבל שם כמעט שזה מקום מפגש בין מה שגבול למה שמעבר לגבול, תביני? בין מה שהטבע למה שמעל הטבע. כן? בין הצמצום לבין האינסוף. זה נקודת המפגש שם שני בדי אהרון. לכן שמה בעצם מתגלית, כן? מתגלית ההופעה של השכינה, מה שאמרנו, כזאת הוא מתגלה בין שני בדי אהרון, כן? וגם עם ישראל כולו נכנס לבפנים. כן? נכנס בין שני בדי אהרון, כי זה מקום שהוא כאילו מעבר למידה, מעט מוחזיק את המרובה. האין גבול, האין סוף, כאילו מתחבר לתוך הגבול והסוף. עכשיו, לבחינה הזאת, יש שם שנקרא שהקדוש מצמצם את עצמו. איך השם הזה נקרא שהוא מצמצם את עצמו בעולם? איך הוא נקרא השם הזה? לא, השם של הקדוש ברוך הוא, איך הוא נקרא? יש לה שם לקדוש ברוך הוא, שבו הקדוש הוא מתגלה כמצמצם את עצמו. ומאוד, מה אמרנו שם? שדי. למה שם שדי? כי מה? שאמר לעולמו די. אמר לעולמו די, הקדוש ברוך הוא כאילו צמצם את העולם היה, הלך והתרחב, הוא דרך אמר, תעצור כאן, אל תתפשט, אני צריך פה איזשהו גבולות, איזשהם הגדרות, דברים כאילו שלא משתפשטים לאינסוף, שאמר לעולמו די, שם שדי מתגלה שם, זה, בסדר? אז המקום הזה, זה מקום בעצם, שם שדי מבטא כאילו את הבחינה של, ההתחברות של האינסוף בתוך הסוף. עכשיו, מה זה עוד, עכשיו, אנחנו לוקחים פה ככה, זה, קצת זה נשמע אולי, אולי לא טוב, אבל זה מה שזה מופיע. שם, שינדלטיוד, בסדר, אולי לא טוב לחזור על השם הזה הרבה, אבל שינדלטיוד, זה בעצם הביטוי של הבדים. הביטוי של הבדים. שמה? רואים לנו חזר דבר מופלא. איך הבדים, אמרנו, זה המקום שבו מצטמצם, שאמר לו לעולמו די, מצטמצם את שני בדי אהרון, ונבין תכף יותר לעומק למה, אבל גם כן, הבדי אהרון, הם הופיעו, הרי יש עוד הוראה לשם הזה. מה הוראה נוספת לשם הזה של שין דלת יוד? הוראה גשמית. הוראה גשמית, כן? שזה בעצם, שומד לתות השם זה ראשי תמות, שומד לתות השם זה יפה מאוד, זה ראשי תמות של המזוזה, נכון. אבל תראו את ה... לא, 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 גשמי מאוד, נו, של... המקום של... בקיצור, דדים של האישה בקיצור, אבל זה מה שהיה בדי אהרון, בואו תראו איך חזל אומרים את זה. הפסוק אומר בספר מלאכים ששמו את אהרון, כן, כתוב, ויביאו הכהנים את אהרון ברית השם, אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש קודם בתחת כנפי הקרובים, פסוק ח' ויעריכו עבדים, כן, ויעריכו עבדים, ויראו ראשי עבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה והיו שם עד היום. אז מה קורה פה? שמו את אהרון בתוך קודש הקודשים, עבדים התארחו. איך הם התארחו? איך הם התארחו? יש שתי פירושים, נלך על הפירוש של הנס. הרבה פרשים מזה, בנס. כששלמה המלך שם את אהרון בקודש הקודשים, קודש הוא עשה נס. עשה נס שמה? עבדים התארחו. נס אלוקי. לאן הם התארחו? שימו לב ככה, הם עומדים, עבדים עומדים כאילו ממזרח למערב, בסדר? מערב זה כאילו הסוף של הקודש הקודשים, מזרח זה לכיוון ההתחלה של בית המקדש. הם עומדים מזרח למערב, לכיוון הפרוכת, הפרוכת שמפרידה, קודש הקודשים לקודש. אז הם עומדים ככה, ואז שלמה שם את הארון, והבדים התארחו. עכשיו, לאן הם התארחו? ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה. באו שם, אז רגע, כתוב ויראו, אבל ולא יראו החוצה. אז הם נראו או לא נראו? לא מובן, הם התארחו לכיוון החוצה, אבל לא ראו אותם החוצה. אז מה היה? בלטו. איפה הם בלטו? על מה? בואו תראו את הגמרא במנחות, אומרת ככה. תראו איזה גמרא. דתניא ויעריכו עבדים. יכול לא היו נוגעים בפרוכת, כן? תלמוד לומר, ויראו, כלומר, כן, ראו, ראו, ראו אותם בזה, דרך הפרוכת. אי ויראו, יכול להיות מקרין בפרוכת, ויוצאים, תלמוד לומר, לא יראו החוצה. אוקיי, צד. דוחקין ובולטין בפרוכת, ודומין כמין שני דדי אישה, שנאמר צרור אמור דודי לי, בן שדי ילין. שמעתם מה זה בן שדי ילין? שדי? זה מסוכן להגיד, אבל זה ככה יוצא. שדי שם השם, אבל שדי שני דדים של אישה. יש פה. שדי, בין הדדים, ככה, זה גמרה. בין הדדים, שני שדיים, כאילו, וזה, יוצאים דרך הפרוכת, ככה וזה, ואז הם בולטים. בולטים כמו שני הדדים של האישה. מה זה הדבר הזה? כן, מה רוצים ללמד אותנו בזה? כן? בין שדי ילין, זה מה שזה אומר בין שדי ילין. ותראו, רשי בשיר השירים גם מביא את הדבר הזה, רשי אומר, על הפסוק הזה, צורו אמור דודי לי בן שדי, זה פסוק בשיר השירים, נכון? מה זה בין שדי ילין? הקדוש ברוך הוא שוכן בין השדיים שלי, מה זה? אף לפי שמעלתי בו, אמר לשכון שם. כן, זה אפילו שערכת העגלה שמסביר, אמר לשכון שם, בין שדי, בין שני בדי הארון. כן? שני בדי הארון. גם שני בדי, אגב, שני בדי הארון, שני בדי זה אותיות זה. בין שדי. בין שדי. שני בדי זה אותיות שני בן שדי, בסדר? בן שדי ילין, אותיות האלה, בן שדי זה אותיות שני בדי. עכשיו זה כמו שני, אז קיבלנו פה כאילו גם את שם השם שאמר לעולמו די, שצמצם את שכינתו שמה, בסדר? וגם את ה, שזה בעצם שני דדים של האישה. מה זה מלמד אותנו כל הדברים האלה, כן? אבל תראו, זה ממש דברים שכתובים. תראו את ה, למשל, בואו נמשיך קצת, ליקוטי ההלכות, אומר רבי נחמן עוד דבר מרבי נחמן קצת, כן? ושם עיקר אהבתן של ישראל, עם אביהם שבשמיים. איפה זה שם? בין שני בדי אהרון. עיקר אהבתן של ישראל עם אביהם שבשמיים. בחינת בן שדה ילין, שהם בדי אהרון, ששם היה נותן הכהן הגדול, כהן גדול, הקטורת על האש ביום הכיפורים. ושם יזה את ההזעות אחת למעלה ושם למטה לחפר על כל ישראל. זה המקום שבו עם ישראל גם עובד הקדוש ברוך הוא, בין שני בדי אהרון האלה. ביום הכיפורים שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, רק שם פעם אחת בשנה, שם עובדים את הקדוש ברוך הוא עם הקטורת ועם ההזעות. בסדר? אז זה מעיקר אהבתם. לכן, כן, השדאי זה כאילו יחס של, בעצם, מי כאילו מדבר עם אישה בצורה כזאת? מי מדבר עם אישה, מחילה לסמכת, אבל מי מדבר עם אישה על דברים כאלה צנועים? מי? מי יכול לדבר איתה ככה? רק בעלה, יפה מאוד, נכון. רק בעלה, אתם מבינים? אתם מבינים למה זה ככה? למה אישה שאתה, רק בעלה מדבר איתה ככה? מה זה? בין הדדים לשדאי, כן. החום ואהבה בדיוק. רק בעלה אומר דברים כאלה, מה? סתם בן הבעל? אז מה זה אומר? יש פה בעל ואישה. יש פה בעל ואישה, זה הקשר הכי הכי, כן, הכי הכי אינטימי, הכי חזק. בעל ואישה, הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, זה מתבטא בשם הזה. אבל גם שם של צמצום, כמו שאמר, צמצום מבחינת מה? צמצום, מצד אחד צמצום, מצד שני, זה מקום שמגלה, מגלה את מה? את החיבור של העולם הזה, את החיבור של העולם הזה, למקור אינסופי, למקור לא גבולי, למקום לא מצומצם. זה מקום הנקודה שמחברת את זה. לכן כל מישראל צריכים להתכנס בין שני בדי אהרון. וכן, שם מקום אבן שהשתייה, שהושתת בעולם. תראו את ספר עמרי נועם, על התורה אומר בפסוק, וכבוד השם מלא את המשכן, גם פסוק על המשכן. פסוק על המשכן, כבוד השם מלא את המשכן. מה זה המשכן? הוא אומר, עולה, תף תף כבנוע, שהוא סוד שם שדאי. המשכן זה שם שדאי, שמעתי כאן זה שם שדאי. איך תורת אומרת, זה סוד שם שדאי, לא ניכנס לזה עכשיו, הוא מסביר פה, כנודע מספרים, זה נודע מספרים, כן? במאמרם הזה, שאמרתי לעולמי די, אז המשכן הוא בחינת המקום של ההצטמצמות של האין סוף בתוך הסוף, וממילא זה הביטוי של שם שדאי, כי צמצום שכינתו בין בדי אהרון היה בחינת שם שדאי סוד הצמצום. אז ראיתם, מצד אחד יש פה את שם שדאי, מצד אחד שני דדים של האישה. אז אמרנו, זה מבטא את אהבה אינטימית הקרובה של בעל ואישה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל במקום הזה, אבל האהבה הזאת היא כאילו, האהבה הזאת היא בעצם מחברת, היא נקודת החיבור, נקודת ההשקה בין העולם שלנו, המצומצם הגבולי, לעולם כאילו שאין בו גבול, שאין בו סוף, אין בו כאילו הכרחים או עיכובים או משהו שיכול כאילו להגביל, הוא זורם, הוא מתפתח ומתפשט. עכשיו, אבל למה זה מגיע? עכשיו בואו נבין את הדבר הזה. למה זה מגיע מול בין בדי הארון? בדי הארון, אתם מבינים? מה הם מבטאים בדי הארון? אמרנו, בדי הארון זה, עכשיו נבין גם למה זה חלק אינטגרלי עם הארון, ולמה דווקא שם הכל מופיע, דווקא בין שני הבדים. גם הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, גם ישראל מגיע בתוך בדי הארון, וגם שם שדי מופיע שם, גם השני הדדים של האישה כאילו מופיעים בין שני בדי הארון. למה כל זה דווקא בין שני הבדים? כן? אז בד, מה התפקיד שלהם בעצם אמרנו? מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם זה כאילו לשאת את הארון. אז הבדים הם מסמלים את מה? הם מסמלים את מה? את ה... מי נושא את הארון, נגיד את זה כך? הארון הוא מקום התורה, מקום הלוחות הברית, המקום שספר התורה כתב משה, זה הארון. הארון זה כאילו הוא שייך לקדוש ברוך הוא, שייך לקדוש ברוך הוא. אבל מי נושא את הארון? עם ישראל נושא את הארון. הכהנים כאילו, הכהנים שהם שלוחים שלנו, בני קהת. אתה צודק, אתה נסביר גם את זה. בני קהת שהם שלוחים שלנו, הם נושאים את הארון. אז הבדים של הארון, הם חלק מהארון, והם בעצם מייצגים את מה? את ההתחברות שלנו למדרגה של הארון. את ההתחברות שלנו לתורה שהקדוש ברוך הוא נתן. הבדים, אנחנו אוחזים את הבדים, הכהנים שיש לרוש שלנו אוחזים את הבדים, וזה כאילו המקום ההתחברות שלנו, כן, המקום שבו אנחנו מתחברים למה שהשם נתן מהשמיים, לתורה שהוא נתן מהשמיים. הבדים האלה שמחברים אותנו. עכשיו, איך הם מחברים אותנו? כן, שאנחנו נושאים אותם, אבל, והתורה משתמשת דווקא בלשון כזאת של בדים, בד. מה זה הלשון הזה של בד? כן, למה היא לא משתמשת ב... כן, זה אמור להיקרא מה כמו מות, נכון? מות, מקל, משהו כזה. בד, כן? כן, בד זה ענף, למה משתמשים בעצי שיטים, אתה צודק בזה. בד זה לשון של, מה זה? נכון, בד זה לשון של יחיד, בידו. לשון של יחיד, אז יש פה יחיד, אבל יחיד למה? כי מלשון בדד, בדד, יחיד. בדד, לבד, בדידות. אתה אומר, בדד, בדידות, יחיד. כלומר, הבדים של אהרון, הם בעצם מייצגים את זה שעם ישראל, כאילו שהעם ישראל כאילו מתחבר לבד לקדוש ברוך הוא. בדד הולך עם הקדוש ברוך הוא. כן, רק אנחנו והוא. מי יכול לשאת את הארון? מי יכול לשאת את המדרגה הזאת שיורדת לעולם של רק עם ישראל, רק הכהנים שהם שלוחים של עם ישראל. זה, אנחנו עומדים עם הקדוש ברוך הוא לבד, עומדים עם הקדוש ברוך הוא לבד. אנחנו כאילו נושאים את הארון. אז זה נקודת החיבור שהיא בעצם, כאשר אנחנו עומדים בבדד מול השם, בבדד מול השם, הנושא שדיברנו בשיעור, כן? לעמוד לבד מול הקדוש ברוך הוא, לעבוד לבד עם השם, לעבוד לבד מולו. מה שעם ישראל מרגיש שבאמת אין שום דבר אחר בעולם, זה רק אנחנו והוא. רק אנחנו והוא. כלומר, באמת זה רק אנחנו והוא, כן? כלומר, מהקשר הזה בין העולם התחתון, העולם העליון, בין העולם של הגבול, העולם של לא גבול, כן? שהוא מתרכז בין שני בדי הארון האלה, שני בדי הארון, כי זה נקודת הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שאנחנו אוחזים את הארון, שאנחנו מרגישים שאנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, בדד יש רק אותנו ואותו, אנחנו באמת מבינים שאנחנו כאילו שונים מכל העמים, שונים מכל מכל מדרגות החיים האחרות, ועם שהוא עומד לבדו, עומד לבדו מול השם, אז מתגלה בעצם כל הדבר הזה, האהבה של שם השם דרך השדה, אמא של שני דדי אישה, אהבה של איש ואישה, מתגלה ההופעות, כן, ההופעות האינסופיות, ההופעות המעבר לכל גבול, שיורדות לכל העולם שלנו, ומעצימות אותו, ומחיות אותו, ומחזקות אותו, את העולם שלנו, כן? הבלתי גבול שמופיע בתוך התבניות של הגבול. אז מתגלה כל שם שדאי שמצטמצם פה, מתגלה, כאשר אנחנו בדד עם השם, עומדים בדד מול השם. אבל אז מתגלה עוד דבר, שבאמת, אמר פה יוסף חיים, שאנחנו, ואנחנו, מי נושא את הארון? כאילו, המוטות, הבודים האלה נושאים את הארון, בדד מול השם. אתה נושא את הארון, אבל באמת, מי נושא את הארון? הארון נושא. באמת הארון נושא. כלומר, כאשר אתה עומד, מה הכוונה? הארון נושא את נושאיו, כן? זה גם נאמר בחציית הירדן, שכאילו איך הכהנים עברו קדימה, כן? הרים אותם ככה, הארון הרים אותם למעלה, מעל כל העם ישראל, וטיס אותם, ושם אותם בראש הטור. הארון נושא את נושאיו. זה גם, אגב, זה גם טכניק, גם אי אפשר אחרת. דיברנו על זה פעם באחד השיעורים, שאי אפשר אחרת. הארון הוא כל כך כבד, הארון שוקל לפי הזהב שיש בו, כן, כמה, לפי הכפורת שיש בו, לפי הדעות הנמוכות, הוא שוקל כמה? דעות הנמוכות הוא מגיע לאיזה טון 200. משהו כמו טון 200. לך תרים ארבעה אנשים, ולפי הדעות המחמירות יכול להגיע להם שתי טון, לדבר כזה. לך תרים טון 200, ארבעה אנשים. זה לא הגיוני, אין דבר כזה. ברור שהארון נושא את נושא. אז באמת, כאילו, מה מתגלה? שכאילו, שאנחנו מרגישים שאנחנו שורפים את הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו, כאילו, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. אבל כאשר אתה כאילו עומד מול השם בתפיסה כזאת של, כן, של בדד מול השם, שכאילו רק אתה מבין שכל החיים שלך סובבים סביבו, הוא מקור החיים שלך, הוא המנהיג שלך, הוא המנהל שלך, אז פתאום אתה לא רק גם בפרט וגם בכלל, מה שמופיע, מה שמתגלה, שבעצם לא שאנחנו מוביל, הקדוש מוביל, הוא זה שנושא אותנו. אנחנו כאילו רואים שאנחנו נושאים את השם, אבל אני מתגלה שהשם נושא אותנו. זה האהבה של הקדוש, הוא נושא אותנו בעצם, הוא זה שמוביל אותנו, כן, המשך חוכמה מסביר פה, לא, נגיד את המשך חוכמה, זה לפני סיום, מסביר שזה הסיבה שלא יסורו עבדים מהארון, למה לא יסורו עבדים מהארון? כי הוא אומר, כדי שלא תחשוב, כי הוא אומר ככה, גם כשהארון נח, עבדים שנושאים אותו, נשארים עליו, כדי מה? כדי שלא תחשוב בטעות, כן, שכאשר הוא, הרי כשהוא נח, הרי לא צריך את עבדים, נכון? שהוא לא צריך הרי לשאת אותו, נכון? כשהוא נח. אז גם אם אלה, כאשר הוא הולך, לא צריך את הבדים, כי הוא נושא את נושאיו, אתם מבינים? גם אם כשהוא נח לא צריך את הבדים, אז גם כשהוא הולך לא צריך את הבדים, כן? כי בעצם, אתם מבינים, זה כך מסביר, למה לא יסור ממנו, את המצוות שדיברנו עליה, שלא יסור הבדים ממנו, כי זה מבטא את זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא נושא אותך, הקדוש הוא נושא כל אחד מאיתנו, והוא נושא אותך, נושא את עם ישראל על גביו. אנחנו מרגישים שכאילו אנחנו צריכים, הוא צריך אותנו פה, יש בזה קצת צעד, אבל באמת אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו עומדים בדד איתו, אז מתגלה כל האהבה האלוקית אלינו, דרך שני בדי ארון, דרך השדיים, כאילו השדיים האלה שענקה של שפע, שדיים גם ענקה, שיש בהם חלב שמושפע אלינו, שפע שמושפע אלינו, דרך האהבה בין בעל לאישה שמופיעים בשדיים, ודרך הצמצום של שם שדי, מה שהסברנו, שם שדי שמצטמצם בתוך, כן, מצטמצם לתוך העולם הגבול, כן, המציאות האדירה, העצומה האינסופית האלוקית, שמצטמצם לתוך העולם הגבול, כל הבחינות האהבה האלה, זה כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו בדים מול השם, כלומר, בודדים מול השם, כן, עומדים, כן, יש רק את השם, יש רק את השם לפנינו, רק את השם איתנו, הוא זה שמנהל, הוא שמנהיג אותנו, מוביל אותנו. שאנחנו בתפיסה הזאת, אז מילא גם אהרון עושה את נוסיו. אז קודם כל גם בעצם הוא זה שמקפיץ אותנו קדימה, מקפיץ אותנו קדימה, כל אחד בחיים הפרטיים שלו ותכלל, הוא מקפיץ אותנו קדימה, הוא נושא את נוסיו. לכן הוא אסור עבדים ממנו, שלא תחשוב בטעות שאתה כאילו זה שמוביל את השם. בעצם הקדוש, מתברר אחרי הכל, שהקדוש הוא בעצם לוקח אותך, ומקפיץ אותך, מעיף אותך כמה צעדים קדימה בחיים. אבל זה כאשר אתה נמצא בבדד הזה מולו, בלבד מול השם. כן, בחיים של, של כל פרט, ובחיים של עם ישראל כולו, ושם האהבה האלוקית הזאת שמתגלמת, גם בשם שדאי, גם השדאי, מתגלמת על עם ישראל בעזרת השם. טוב, ברוכים תהיו.